טוב, אנחנו כאן בפרק שלישי בחלקי הזהירות, ואנחנו באמצע התיאור של המשל של המושלים. דיברנו על כך שיש הכרח להתבונן, לעשות מה שנקרא חשבון הנפש, וחשבון הנפש הוא מתחלק למספר חלקים. חשבון הנפש זה לא כמו נגיד בקונוטציה שיש לזה היום של סוג של דיכאון, כן? כשאומרים על מישהו שהוא צריך לעשות חשבון נפש, הכוונה שאנחנו, הוא נדרש להיכנס לדיכאון זמני ובזה לצאת ידי חובת חשבון הנפש. לא, אין הכוונה לזה, אלא דווקא חשבון הנפש הוא דבר מאוד שמח, שאדם בודק מה אצלו טוב ומה אצלו רע. שמעתי חידוש יפה שמת הרב משה בן הרוש מתלמוד תורה מורשה, הוא אמר משהו מאוד יפה. הוא אמר, אנשים רגילים מצוות וידוי, מה זה וידוי? זה לומר מה הרע שעשיתי, נכון? חטאתי, עוויתי, פשעתי. אבל שוכחים שיש עוד וידוי אחר, וידוי מעשרות. כן? בפרשת כי תבוא שקראנו השבת, יש וידוי מעשרות, שאדם אומר לקדוש ברוך הוא את הטוב שהוא עשה, נכון? הוא אומר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוות רשר ציפיתני. לא עברתי ממצוותיך, ולא שכחתי, ולא אכלתי בעוני ממנו, ולא נתתי ממנו למת, ולא אכלתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציפיתני. כן? יש גם וידוי, זה נקרא וידוי גם. רק שאדם מתוודה על המצוות שהוא עשה. זה גם זה חלק ממצוות הוידוי. יוצא לפי זה שאם אנחנו עושים חשבון כללי, מה זה חשבון הנפש, הוידוי של האדם, הוידוי זה שאדם צריך לעשות חשבון שבו הוא בודק מה טוב אצלו וגם מה רע אצלו. בסדר? זה למד. עכשיו, הדבר הזה דורש שני לימודים. האחד, לימוד תיאורטי, השני, לימוד מעשי. התיאורטי זה שהאדם לומד מה טוב ומה רע באופן כללי. באופן מעשי, אדם צריך לבדוק מה אצלו טוב או רע, מה מתאים לטוב ולרע. שאלה שנשאלה גם בשיעור שעבר, ותמיד שואלים אותה, איך אדם יכול לדעת איפה הוא עומד? והתשובה היא שסומכים עליך. כן? הספר מסילת ישרים הוא ספר מאוד מיוחד מהבחינה הזאת. הוא סומך עליך שאתה יודע איפה אתה נמצא. זה דבר שהיום מרוב טיפולים פסיכולוגיים וייעוצים וכולי, האדם כבר שכח לסמוך על עצמו. אבל יש עניין כזה שאדם יסמוך על עצמו לדעת איפה הוא עומד. וגם לגבי המעשים שלו, שאדם עצמו, גם זה מתחלק לשניים. יש בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. שלא בשעת מעשה, אדם צריך פשוט לעשות פעולה של זיכרון. לזכור, מה עשיתי שטוב, מה עשיתי שרע. ויש בשעת המעשה, אני הולך לעשות משהו, האם הוא טוב או רע. נו, זה נקרא מידת הזהירות, זה חלקי הזהירות. והדבר הזה מצריך הקדשת זמנים. כן? זה החידוש הגדול של רמח"ל. מוכרח האדם לפנות זמן בסדר הזמנים שלו, והוא מציע שזה אפילו כל יום, זמן שבו האדם חושב על עצמו מה הטוב שעשיתי ומה הרע שעשיתי. עד כאן עד העיקרון. אחר כך הוא הביא שלא רק הוא אומר את זה, אלא זו גמרא מפורשת במסכת בבא בתרא. מה נאמר במסכת בבא בתרא? אז אני מציע שנקרא שוב מדיבור המתחיל וחכמים. וחכמים זיכרונם לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא מה שאמרו, זה לשונם, על הפסוק במדבר, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אז מה זה מושלים בפשט? אלה שעושים משלים. כן? מושל, הכוונה, מי שאומר משלים. אבל יש, על כן יאמרו המושלים ביצרם, משל ממשלה, שאדם מושל ביצרו, מה הוא אומר? בואו חשבון. מה זה חשבון בפשט? זאת עיר הבירה של סיחון מלך האמורי. אבל בנמשל, חשבון הכוונה לעשות חשבון, לנו לספור. חשבונו של עולם, שכר מצווה כנגד הפסדה, הפסד מצווה, הפסד עבירה כנגד שכרה, או להפך. ומי אמר שצריך את זה? בגלל שהעולם, האדם נתון בתוך החושך. יש שני סוגי חושך בעולם. יש, במשל קודם כל, יש חושך שגורם שאני לא רואה שום דבר, ויש חושך אפלולי כזה שגורם לי לחשוב על עמוד שהוא אדם, או על אדם שהוא עמוד. זה שני סוגי חשיכות. כמו כן, יש בנמשל חושך שגורם שאדם אין לו מושג כלל בין טוב לרע, כמו הבהמות או כמו הילדים, ויש שחושך מסוג אחר, חושך אינטלקטואלי אידיאולוגי, שבו האדם מזהה את הטוב בתור רע ואת הרע בתור טוב. הסוג השני של החושך הוא יותר מסוכן, כיוון שהוא מושרש יותר בנפש האדם, כיוון שהשכל שלו מתערב בהגדרות המוטעות האלה, אז קשה לו יותר להבין שמה שהוא חושב לטוב זה רע, ושמה שהוא חושב לרע זה טוב. עד כאן ברור? כן.
אז שאלתי אותך הרב לגבי הסוג השני של החושך,
כן.
הוא מסוכן, כי הוא לא מאחוז בשליטת האדם.
לא, הוא לגמרי בשליטת האדם. ודאי, כל חושך זה בשליטתנו לסלקו. אלא מה? שהדבר הזה דורש לימוד. רק שהחושך השני, ברגע שהוא מקבל הצדקה אידיאולוגית, האדם יותר משכנע את עצמו בו. בסדר? זה הכוונה. כן. אפשר גם את זה להגיד, שיותר קשה להשתחרר מטעות מאשר ללמוד משהו חדש. טוב. אז אם כן, הוא הסביר לנו שהאדם נתון בתוך החשיכה. עכשיו אני מדלג על כל זה, ומגיע לפסקה שאנחנו צריכים להתחיל אותה היום, המתחילה במילה אח. אח אותם. שכבר יצאו מן המאסר הזה, כלומר, אותם אנשים שכבר ביררו לעצמם מהו הטוב ומהו הרע, ברגע שאדם בירר לעצמו מהו הטוב ומהו הרע, הוא רואה את הדברים מגבוה. אז הרבה יותר קל לו לבחון בעיות. אגב, הרבה פעמים אדם גם יכול לעזור לאנשים אחרים יותר מאשר לעצמו. כי קל מאוד לראות מה השטות שתופסת אדם, מאשר לראות את השטות שתופסת אותך. כן? אבל אם אתה גם את השטויות שלך הצלחת לסדק, על וחומר שאתה יכול לתת עזרה לאחרים. מה קורה אם המעשה שעשיתי הוא טוב בהבנתי, אולם הוא לא תואם להלכה? אני לא יכול להצטער על מעשה כזה. לא כך ברורה השאלה. נאמר ככה, יש שני סוגי אנשים ביחס למעשים שההלכה אוסרת. יש מי שיודע את ההלכה ואת מחויבותו אליה, ויש מי שאיננו יודע את ההלכה ואת מחויבותו אליה. אם אני יודע שאני מחויב להלכה, ואני יודע שהמעשה שאני עושה הוא נגד ההלכה, אז הוא מפסיק להיות מעשה טוב. הוא מעשה רע, כיוון שהוא נגד ההלכה. לכן, השאלה לכאורה אין לה מקום. ואם אתה השואל מתכוון למי שאיננו יודע שהוא מחויב להלכה, אז הוא לא מחויב. אדם שאיננו יודע שהוא מחויב להלכה, איננו מחויב להלכה. זה העיקרון של התינוק שנשבע, שהוא פטור מן המצוות. אז לכן המעשה שלו יכול להיות טוב. לכן השאלה לא לגמרי ברורה, אני מציע לשואל לחשוב על זה יותר. כן.
אם אמרת שהוא לא מבדיל בין מעשה טוב למעשה רע, הוא עושה מעשה רע כי הוא חושב שהוא טוב, אז על פי ההלכה הוא בסדר או...
מה?
הוא לא מבדיל בין מעשה טוב למעשה רע.
יש אדם שלא מבדיל בין מעשה טוב למעשה רע. כלומר, אצלו אין הבדל.
הוא עושה את המעשה רע, כי הוא חושב שזה טוב.
לא, זה כבר הגדרה אחרת. אתה מערב פה בין שני סוגי הטעויות. או שזה אדם שלא יודע שיש הבדל בין טוב לרע, או שיש אדם שיודע שיש הבדל בין טוב לרע, רק הוא חושב על הטוב שהוא רע ועל הרע שהוא טוב. אז תחליט, אם זה הראשון או השני שאתה מדבר עליו. על השני. יש אדם שחושב על טוב שהוא רע ועל רע שהוא טוב. נכון, נו אז מה?
זה לפי
המשך
השאלה שלו, האם הוא
נענש
על זה או...
האם הוא נענש על זה? זה בכלל האם הוא נענש או לא?
אבל הוא עושה את המעשה רע,
רגע, אתה שואל אם הוא נענש או לא, זה מה שאתה שואל?
אין לי מילה אחרת ל...
אתה שואל האם הוא נענש על זה? כן או לא? זה מה שאתה שואל? כן או לא?
כן.
תודה. הנימוס מחייב לענות על שאלות, אתה יודע. התשובה היא שזה לא מעניין אותנו. מה אכפת לי אם הוא נענש או לא? זה תשאיר לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לדעת האם האדם, המעשה מוביל אותו לדרך טובה או לא. אם אדם עושה מעשה מזיק לעצמו או לאחרים, אף על פי שהוא לא יודע שהמעשה הזה הוא מזיק, המעשה ממשיך להזיק. אלא מה? תגיד, אין לו השחתה בנפש. אז אין לו השחתה בנפש, אבל נזק יש גם. טוב. אז בואו אני מציע שנקרא עכשיו את הפסקה. יש פה, כמה שאלות פה הגיעו. האם דברי הרב הם בעצם פירוש הפסוק? הגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד, שאדם הוא זה שאומר לשני איפה צריך לתקן. אני לא רואה איך הפסוק הזה אומר שהאדם הוא זה שצריך להגיד לשני מה לתקן. מה? אני לא בדיוק מבין, אבל לא מבין איך זה קשור לפסוק הזה. טוב.
זה מגולל אולי שהגיד לך אדם
אחר. הגיד לך אדם, שהאדם צריך להגיד. זה לא פשט הפסוק. פשט הפסוק זה שאומרים לאדם, הגיד לך אדם, מה טוב? כן. כוונתי להחמרות בהלכה. זה שוב השואל הקודם, שאמרתי לו צריך לשאול שוב. אני לא ממה זה קשור להחמרות בהלכה. אתה מתכוון להגיד שהחמרה בהלכה זה דבר טוב, או שהחמרה בהלכה זה דבר רע? אני כבר לא יודע. לא מבין את השואל. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב
מתכוון להגיד פשוט
שיש
לפעמים
החמרות
בהלכה
שורות,
אבל הוא מתעורות, ואז הוא פועל בניגוד אליהם, הוא מרגיש שזה טוב. אתה אומר שהשואל, ככה, יכול להיות שהבנת אותו יותר טוב ממני. השואל חושב שזה טוב להחמיר, והוא לא יחמיר, אבל הוא חושב שהוא עשה טוב בזה שהוא לא יחמיר, ואז הוא שואל אם זה בסדר. חומרה בהלכה זה דבר שלא צריך לעשות. איפה כתוב שצריך להחמיר? לא צריך להחמיר, צריך לעשות מה שההלכה אומרת. אם ההלכה אומרת אסור, אז אסור. אם ההלכה אומרת מותר, אז מותר. מה זה סיפור הזה של החמרות? איפה לקחו את זה? טוב, בואו נחזור לנושא. אני מציע שאנחנו נתחיל את הפסקה המתחילה במילה אח, שזאת הפסקה שאנחנו תכננו להיום. שלום וברכה. בהקשר לפרשה הקודמת, נניח שאדם לקח אישה יפת תואר, מצד אחד התורה התירה, מצד שני הוא אנס אישה, האם זה טוב או רע? זה לא ברור. האם עליו לעשות תשובה על זה? זה כבר שאלה יפה. שיש מעשים שיש בהם תערובת של טוב ורע, אז האדם צריך לחזק את הטוב שבמעשה שהוא עשה, ולתקן את הרע שבמעשה שהוא עשה. למשל, נתתי צדקה, ואני עשיתי את זה, חיכיתי שהעיתונאים יעברו, כדי שיראו שאני נותן צדקה. עם המצלמה, בדקתי שהמצלמה שלהם באמת תקינה והכל, ואז נתתי צדקה. אז עשיתי מעשה טוב או מעשה רע? עשיתי גם טוב וגם רע. אז על הצד הטוב אני צריך לשמוח ולחזק את זה שאני נותן צדקה, ועל הצד הרע שאני מחפש כבוד ותהילה אני צריך לתקן.
אני לגבי הפסוק שציטטתי, כמו שאמרת, אנחנו מצאנו של דוד המלך שהתחתן עם נשות גדולות ולא היו טובות.
נכון.
למשל אבשלום, אמא שלו הייתה מעכה, הייתה שבתר לא תלעה, אדוני היה בן עגיד גם כן אותו דבר.
אכן. עכשיו, אני מציע שאנחנו נעבור סוף סוף לפסקה המתחילה במילה אח, שהיא המתוכנית להיום. אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה. כלומר, מי שכבר יודע להבחין בין טוב לרע, והוא עושה את חשבון הנפש, והוא יודע מה טוב ומה רע, הם רואים האמת לאמיתו, ויכולים לייעץ שאר בני האדם עליו. כן, כלומר אפשר לקבל עצה ממי שכבר יצא מן הבעיה. למה זה דומה? לגן המבוכה. מה זה גן המבוכה? מבוך. הוא הגן הנטוע לשחוק, הידוע אצל השרים, שהנטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם. איך קוראים לזה? גינות צרפתיות של תקופת הרנסנס. רמחל שחי בפדובה ראה גינות כאלה, אפילו ראיתי פעם כתבה בעיתון עם צילום של גינה כזאת מפדובה, שאומרים שהרמחל ראה אותה. אז אולי הוא לקח משם. זה מאוד חשוב לדעת מה המקור הטופוגרפי של הרמחל. טוב, אבל זה בכלל לא כל... מבחינתי זה לא כך משנה. על כל פנים, יש מה שנקרא גינות צרפתיות. הגינות הצרפתיות זה עשוי קטלים קטלים של נטיעות, וזה מבוך. עכשיו, מי שנמצא על האקסדרה, הוא רואה בדיוק את כל המסלולים. אז הוא רואה אנשים מתהלכים בתוך הגינה, אומר, לא, תפנה ימינה, תפנה שמאלה. כי הוא רואה. אבל מי שנמצא בבין הקטלים, הוא לא רואה. הוא לא יודע, הוא צריך לפנות ימינה, שמאלה, מבולבל. אז מה שאומר כאן, והתכלית בעם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם, ואומנם השבילים האלה, מהם ישרים, ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משגים את האדם, ומרחיקים אותו ממנה. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שווים ונפרש ביניהם לאין הרואה אותם. אם לא שידע דרך בבקיאות ותביעות עין, שכבר נכנס בם והגיע לתכלית שהוא האכסדרה. והנה, העומד כבר על האכסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר, זה הדרך לחובו. והנה, מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחריו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, עכשיו הוא חוזר לסיפור של הגמרא, מי שעדיין לא משל ביצרו הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. יש אדם שחושב על טוב ורע ועל רע טוב, אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים ורואים כל הדרכים בידיהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים לנו להאמין. נו, בסוף, אז מה הם אומרים לנו? אלה שכבר נמצאים על האכסדרה. ואומנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. דיינו אותו חשבון נפש שהוא דיבר עליו מקודם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזהו לבדו, וזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע אדם אל הטובה, אשר הוא מבקש, ולא זולת זה. פה אנחנו נכנסים להבנה, צריך להבין קצת יותר לעומק מה זה הסיפור הזה של גן המבוכה. ההנחה פה היא שהעולם הוא מבוך. נכון? מצאנו דבר דומה אצל הקדמונים. מספרים על... במיתולוגיה היוונית. שהיה באי קרטים, בעיר קנוסוס, היה מלך בשם מינוס. היה אויב של פלוס. כן, אז מינוס, הוא בנה לו מבוך. איך מספרים? הוא ביקש משני אדריכלים, אב ובנו, דדל ואיקרוס, והוא ביקש מהם לבנות לו מבוך. אגב, בחפירות ארכיאולוגיות בקנוסוס מצאו מבוך. אז יכול להיות שיש בסיס היסטורי גם לסיפור הזה. אז הוא ביקש מהם לבנות לו מבוך, כדי להכניס בו חיה אמתנית בשם מינוטאורוס. מה זה המינוטאורוס? זה יצור שהוא חציו אדם וחציו שור. והוא טורף כל מי שבא אליו. עכשיו תגידו לי, מה זה יצור כזה שהוא חציו אדם וחציו שור טורף? זה יצר הרע. זה פשוט. יש באדם חלק אנושי ויש באדם חלק בהמי. זה הכוונה, זה יצר הרע. ומה זה שהוא בתוך המבוך? הוא בעולם הזה. העולם הזה מבוך. ואדם יכול ליפול בידי היצר הרע שטורף אותו. ומספרים ששני האדריכלים בנו את זה כל כך טוב, שהם היו תקועים שם ולא יכלו לצאת. אבל מה? לא הייתה תקרה למבוך, כן? כמו גן המבוכה של רמחל. אז הם בנו לעצמם כנפיים, ועפו ויצאו מן המבוך. איך הם בנו כנפיים? לקחו נוצות, והדביקו אותם בשעבה, והדביקו את השעבה לגוף, והתאו להם כנפיים, והתחילו לעוף. זה סיפור יפה, לא? מה זה הכנפיים של האדם? לא, זה השכל. יש לאדם שכל. ועל ידי השכל הוא מתרומם מעל הטבע, מעל המבוכה של העולם הזה. זה מצוין, זה מאוד יווני. עכשיו, בהמשך הסיפור מסופר שהבן התלהב מאוד. ואבא אמר לו, תיזהר, אל תעוף גבוה מדי. במילים אחרות, אל תסמוך על השכל יותר מדי. אמר הבן, אני לא אכפת לי, אתה עם המסורות הישנות, אבל אני עם הרעננות של התבונה החדשה. הלך ועלה, עד שיצא אפולו על הארץ. מי זה אפולו? השמש. המיס את השעבה, ואיקרוס נפל לים, והלך לאיבוד. טרגדיה יוונית. זה מה שלמדו בתלמודי תורה באתונה בעת העתיקה, בחיידר. בחיידר, באתונה ובאלכסנדריה, היו לומדים את הסיפור הזה. זה, תהיה איזה מין השקפת עולם כזאת, שהאדם יש לו תמיד איזשהו פגם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולכן האדם לא יכול להתמודד עם המוחלט, ואם הוא ינסה להתמודד עם המוחלט, הוא ילך לאבדון, נופל. עד כאן דברי הם. כן? כמשיחים לפי תומעם. עכשיו, יש... זה מאוד בעייתי הסיפור הזה. עכשיו, יש בתורה משהו דומה. איפה מצאנו שהאדם יש לו כתפיים ויכול לעלות? איפה זה כתוב בתורה? יפה. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אבל תשימו לב להבדלים. קודם כל, יש פה סימפתיה בין האל לבין האדם. אין פה יריבות. אתה רוצה לעלות? בבקשה, אני אעזור לך אפילו. בית, הכנפיים הם כנפיים אלוהיות שמסופקות על ידי הבורא, לא כנפיים אנושיות. ג', איך האדם עולה עם הנשרים? איך? הוא רוכב על הנשר. הוא רוכב על הנשר, זאת אומרת, הוא שותף לעלייה. זה לא שאלוהים עושה את הכל והאדם אין לו מה לעשות. האדם שותף. היה אפשר לצייר את זה אחרת, שהאדם נתפס על ידי הנשר ברגליים שלו והוא מעלה אותו. ואז יוצא שהאדם הוא פסיבי לגמרי מול האלוהות, ורק האלוהים יכול להעלות אותו. האדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים יכול להציל אותו. אמרה דליה רביקוביץ', נו באמת, יש פה קצת תרבות, משהו. עכשיו, לעומת זה, בציור של התורה, זה בדיוק הפוך, האדם רוכב על הנשר והוא שותף. יש אומרים שהיצור החזק ביותר בעולם זה התלה. תלה. כן, התלה מסוגל לעלות לגובה של 1,000 מטר ועוד לסחוב נשר על גביו. כן. עכשיו, בסיפור, אם כן, של התורה, אנחנו רואים שיש שותפות. כי באמת יש פה שאלה גדולה. כן, טוב, זה טוב לגבי הנבואה, כן? שהנבואה מדריכה את האדם, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה התיאור של התשובה בעצם, שאפשר לשוב. תתחדש כנשר נעורייך. אבל לגבי שאלות של מוסר, של הגדרת טוב ורע, איך האדם ידע מה טוב ומה רע? כלומר, אנחנו בתוך גן מבוכה, בתוך מבוך, ואנחנו זקוקים למי שנמצא מעל האקסדרה. נשאלת השאלה. מה השאלה? למדת לא תשאל אותי. נכון? מבוך זה מקום שבו יש הרבה שבילים וצריך לצאת ולא יודעים איך לצאת. בסדר? ביוונית לבירינטוס.
זה בבת ים, יש מבוך כזה.
מה, איפה יש?
בבת ים.
בבת ים יש דבר כזה? איפה?
אני יודע איפה.
בעיר בת ים. לא, איך אני אמצא? אם אתה לא תגיד לי את הכתובת. איך אני אמצא?
אני אשאל את ראש העיר.
לשאול את ראש העיר, להגיד שידידיה שלח אותי? בסדר. אוקיי. את תזכור את זה, כן? בסדר. עכשיו, בואו נחזור לנושא. יש פה שאלה לגבי ערכי המוסר, מה הטוב ומה רע. כי הרי אם אנחנו ניקח בנמשל, במשל, סליחה, האדם שהגיע לאקסדרה, איך הוא הגיע? בפוקס? נחיץ אותו שם? לא, אבל כתוב שם שהוא כבר הלך בשבילים, והוא הגיע לאקסדרה. איך הוא הגיע? כנראה מישהו אחר שכבר היה לאקסדרה, הוביל אותו. או תביעות עין, כן. יש לפעמים תביעת עין, באמת יוצא לפעמים שיש בן אדם שמצליח, זה כמו אברהם אבינו. קיים כל התורה כולה שלו ניתנה, אף אחד לא הסביר לו, והוא ידע, זה אפשרי, אבל זה נדיר מאוד. יותר פשוט זה שיש מישהו שכבר היה על האקסדרה, שהוביל אותו. אבל תמיד נשאלת השאלה, ההוא שהגיע לאקסדרה והוביל אותו, איך הוא הגיע לאקסדרה? היה עוד מישהו לפניו. זאת אומרת שבסופו של דבר, בענייני מוסר, טוב, רע, דברים כאלה, אנחנו זקוקים למסורת. מה זה מסורת? גם להצטברות של הניסיון האנושי לאורך הדורות. במשך אלפי שנים, בני אדם שאלו את עצמם מה טוב ומה רע, ועם הניסיון גם הגיעו למסקנות. ואז נוצרה החוכמה של המוסר. לא, הוא אומר, לא, הוא אומר, אתה צריך לשמוע לאלה שכבר הגיעו לאקסדרה.
הוא לא בדיוק סומך על האדם.
אבל הוא סומך על, אבל מה הוא אומר לך, הוא שהגיע לאקסדרה? מה הוא אומר לך, זה שהגיע לאקסדרה? הוא אומר לך, בור חשבון. זאת אומרת, הוא סומך עליך גם כן. אז מה שאומר כאן, כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן, ובזמן קבוע לו בהתבודדו, מהו הדרך האמיתי, לפי חוק התורה שאדם, לפי חוק התורה, כמובן פה מדובר על אדם שמקבל תורה, שאדם צריך ללך בו. ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, אם לא, כי על ידי זה, ודאי שיהיה לו נקל להיטהר מכל רע, וליישר כל דרכיו. כמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך, וכל דרכיך ייקון. ואומר, נחפשה דרכנו, ונחקורה, ונשובה עד אשר. יש פה כמה שאלות. אבל אם התורה התירה את האונס הזה, איך אפשר לומר שהתורה התירה מעשרה? זאת אומרת, כיצד ייראה הווידוי של אותו האיש? האם יוכל לומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואשתי פתוח, והרי התורה לא רואה זאת כאיסור. אבל כבר אמרו חכמים שאשת יופת תואר לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ולכן צריך האדם להתוודות ולומר חטאתי, עוויתי ופשעתי, שנטיתי אחרי מידותיי הרעות. ולכן השתמשתי ביתר של התורה. מי חכם ויבן אלה נבון וידעם? כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. מכאן שאם אתה צדיק לא תיכשל, ואם אתה רשע תיכשל. אם כן, מה יעזור החשבון? החשבון יעזור להיות רשע, להיות צדיק ולא רשע. טוב, עד כאן פרק ג' אלונה.
מה שאמרת קודם, אמרת שצריך להקשיב לניסיון האנושי,
הצטברות של הניסיון האנושי במשך אלפי שנים בתורת המוסר.
אבל לפי מה שהבנתי, העניין
של, אנחנו שמרנו
שיש את
מי שיושב על
ההחסדה שמדריך את הזה, אז מישהו
ידריך
אותו,
מישהו ידריך
אותו, אבל השאלה זה אם זה משהו
שהתחיל
נקודה מסוימת
שהיא נבואית,
או שזה הצטברות של ניסיון.
זאת שאלה גדולה. האם זה מתחיל מהנבואה, או שזה הצטברות של ניסיון? נאמר ככה, בראשית האנושות מאוד קשה לעשות הבחנות כאלה. זאת אומרת, בראשיתה של האנושות אתה לא יודע מה ההבדל בין דרך ארץ לבין התגלות. זה עם הזמן שזה נפרד לשני שבילים. כי גם כדי לזכות לנבואה, להתגלות, אתה גם בעצמך צריך להיות קצת מוסרי. אתה לא יכול להיות מוסרי אם לא ידריכו אותך. אז זה הביצה והתרנגולת. נכון? יש קשר גם בין הביצה לתרנגולת, קוראים לזה שניצלים. אבל יש, אבל יש בהחלט בעיה בזה. כן? כלומר, האדם בראשית ההיסטוריה שלו היה מיושר באופן כזה שנשאר לו איזשהו זכר בהכרה שלו, של אותו יושר קדמון. כן.
אבל זה בעצם כאילו צריך שילוב
בין השניים. נכון, צריך שילוב בין השניים. כן. יש בכלל, היום למשל מאוד מקובל, בכל העולם כולו, שצריך לכבד את ההורים. נכון? כיבוד אב ואם. זה הפך להיות ערך מובן מאליו, עד כדי כך שהמחשבה ההמונית אומרת זה טבעי. זה טבעי שאדם מכבד את ההורים. אבל אם אנחנו מסתכלים בעומק התת מודע של האדם, רואים שלא. כן? כלומר, לא צריך אפילו להיות פסיכואנליסט כדי לדעת את זה שיש ניגוד בין ההורים לילדים. כן? ומה שתסביך אדיפוס וכו'. אבל גם אנחנו רואים שבחברות קדומות, באמת הרעיון של כיבוד אב ואם לא היה קיים. זה התפתח עם השנים. טוב. אז אם כך, אומר לנו רמח"ל, צריך האדם לבדוק. איפה הטוב ואיפה הרע, גם באופן תיאורטי וגם באופן מעשי במעשים שלו, והוא צריך להקדיש לזה זמן. דלת, בדרך קניית הזהירות. אין פרק דלת. כן, הרי אתה אומר לי צריך לבדוק מה הטוב ומה רע. נו, אז איך עושים את זה? איך יודעים מה הטוב ומה רע? התשובה? לומדים. בלי שתלמד לא תדע. הנה, מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות הוא לימוד התורה. אם תלמד, תדע מה טוב ומה רע. מדובר פה בשביל מי שיודע שהתורה היא ערך. וואי, יש פה שאלה רצינית. מה זה מוסר? האם התורה היא מוסרית? האם היא מעל המוסר? תשובה. מוסר זה חוכמת הטוב והרע. בעברית מודרנית, כשאומרים מוסרי, מתכוונים לטוב. אבל במובן המקורי של המילה מוסרי, זה מה ששייך לטוב ולרע. כן? אפשר לקרוא לזה, אם כן, הטוב זה מוסרי פלוס, והרע זה מוסרי מינוס. האם התורה היא מוסרית? במובן של האם התורה מחויבת למוסר? התשובה היא בוודאי. האם היא מעל המוסר? לא, היא לא מעל המוסר. היא כוללת את המוסר באופן עליון. אבל ברור שלא ייתכן לומר, התורה אומרת כך, אבל המוסר אומר כך או להפך. זה ודאי לא נכון. כן, אלא מה? לפעמים נראה לך בחוקי התורה שיש דבר שסותר את המוסר. אז אולי לא למדת טוב את התורה, או לא למדת טוב את המוסר. צריך ללמוד את זה. הנה, אז הנה חוזר פה לדברים. הנה, מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. אמנם, על דרך פרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה, כלומר זה חומר העבודה, חומרת העבודה, כמה שזה חשוב, חשיבות העבודה. אשר חייב בה האדם ועומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד מאמרי החכמים זכרונם לברכה מעוררים על זה. כלומר, אדם צריך לראות את הערך של העבודה המוסרית, ב' הוא צריך גם לדעת את עומק הדין עליה, כלומר מה התוצאות של ההתנהגות הזאת. והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות, בהדרגה. מה זה הערות? דחיפה, התעוררות, כן? הערות מלשון התעוררות. כן, אז יש, והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה. א', לשלמי הדעת, ב', ולפחותים מהם, ג', ולכל להמון כולו. אז אנחנו נלמד עכשיו מה מביא את האדם לידי הזהירות אצל השלמים, אצל הפחותים ואצל הדפוקים. עכשיו נשאלת השאלה, שלמי הדעת, הם לכאורה גמרו את מסילת ישרים, לא? אם הם שלמים, אז הם כבר למדו את מסילת ישרים לגמרי. אז איך הם בפרק ד'? יש איזה 26 פרקים, לא? מנתם את השאלה שלי? אני חוזר על השאלה. איך יכול להיות שבפרק ד' של מסילת ישרים יש הדרכה לשלמי הדעת? לכאורה, שלמי הדעת זה אלה שגמרו את מסילת ישרים, לא אלה שבהתחלה. השאלה ברורה עכשיו? השאלה ברורה? השאלה ברורה? אחר מצחק. השאלה ברורה עכשיו? יפה. טוב, התשובה היא שאת מסילת ישרים צריך ללמוד כמה פעמים, נכון? הרי מה אמר לנו רמח"ל? התועלת הנלקט מזה הספר היא על ידי החזרה עליו. זאת אומרת שכשאני קראתי את מסילת ישרים הפעם הראשונה, הייתי במדרגה מסוימת. כשקראתי אותו בפעם השנייה, אני במדרגה אחרת. כשאני קורא אותו בפעם השלישית, אני שוב במדרגה אחרת. ולכן הזהירות היא מקבלת ערך שונה לפי המצב שבו אני נמצא. גם בזהירות, כלומר יש זהירות של ההתחלה, יש זהירות של ההמשך. כך שכל המידות שייכות תמיד. הרב, הפסוק, בן יכבד אב ועבד אדוניו ועם אב אני אהיה כבודי וכו'. לא מראה שכיבוד אב ואם היה טבעי עוד בימי קדם? לא. זה אומר שכבר בימי קדם זה הצליח להפוך לטבעי. טוב, בואו נמשיך. אז אני חוזר פה לפרק ד', והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה, לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל להמון כולו. לשלמי הדעת, למה אתה רוצה לעשות את הטוב? תהיה להם ההערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, ושאין רע גדול מחסרון השלמות והרחק ממנו. כלומר, יש מי שמכיר את הערך של הטוב בגלל שהוא טוב. לא מצד מה שמרוויחים מזה. כן? כלומר, האדם השלם, שאל אותו, למה אתה נותן צדקה לחבר? מה אתה תרוויח מזה? מה יענה השלם? אני מרוויח מזה שאני עשיתי מעשה טוב. כלומר, זה טוב מצד עצמו. לכן אני לא מחפש תוצאה, לא שכר שיש על זה, ולא עונש על מי שמבטל את זה. אלא המעשה הוא מצד עצמו ראוי. ושאין רע גדול מחסרון השלמות והרחק ממנו, כי הנה אחר שהתבאר זה אצלם, והתבאר להם כמו כן היות האמצעים אליו המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט באלה האמצעים ולהקל בהם, כי כבר נתבאר אצלם שאם אמצעים אלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא ייגרע מהם כפי מה שגרו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות, מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר, פן יחסר מהם מה שהגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. ופרשו זכרונה לברכה, הוא בדברי תורה כתיב. מה פירוש? מפחד. זהיר. מפחד הכוונה זהיר. זה לא כמו בעברית של היום, שמפחד הכוונה מפחד. בסדר? במפחד הכוונה זהיר. מה שאנחנו אומרים היום לפחד, איך קראו לזה בזמן התנך? לפחוד. לפחוד. לפחוד זה הדבר הרע, לפחד זה הדבר הטוב. לפחוד זה סוג של רכות הלב, כן? שהלב נמס, זה נקרא לפחוד. ועל זה אומר הכתוב, אם תשכב לא תפחד, נכון? אם תשכב ושכבת וערבה שנתך. אם כן, לפחוד זה הדבר הרע, אבל לפחד זה הדבר החיובי. אלא טוב, אז מה הוא אומר כאן? ופרשו זכרונה לברכה, הוא בדברי תורה, כתיב. והנה סוף זאת המדרגה, הוא הנקרא יראת חטא, שהוא מן המשובחות שבמדרגות, והיא שיהיה האדם ירא תמיד ודואג, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא שיעקבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זיכרונה לברכה, דרך משל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כי אין זה מטעם הקנאה, אשר טיפול רק בחסרי הדעת, כמו שכתוב עוד בסייעתא דשמיא. אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שהיה יכול להשיגה, כמו שהשיגה חברו. כלומר, הוא לא מקנה בחברו, אלא הוא נכווה מחופתו של חברו. זאת אומרת, הוא מצטער על זה שהוא יכול היה לקנות את אותה מעלה, והוא יחסיר את מה שהוא יכול היה להשיג. מצד זה יש לו צער. והנה על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא ימנע שלם ודעתו להיות זהיר במעשיו. ברור, זה נקרא יראת חטא, או זהירות של שלמי הדעת. אך, לפחותים מאלה, כלומר הבינונים, כן, מה?
פשוט הפחד להתרחק מהשלמות, ממשהו נכון, כי הוא
בשביל עצמו. כן, נכון. זה החשש. אדם אומר, וואי, חבל, אפשר להפסיד אותה מעלה, והפסדתי אותה. כבוד הרב שלום, מי אלה שלמי הדעת? הרי התורה היא חוכמה אינסופית. ניתן להגיע לשלמות דעת? נכון. שלמי הדעת, הכוונה, אלה שהדעת היא שלמותם. זאת אומרת, אלה ש... יודעים שמה שראוי להתעסק בו בחיים זה השגת השלמות. זה נקרא שלמי הדעת. איך זה שתורה מוסרית מסתדרת עם כניעת התורה ליצר הרע על חשבון סבלו והפשטת צלם אלוהים של אדם אחר? הכוונה שוב לאשת יפת תואר. סליחה על ריבוי השאלות בנושא זה. פשוט קשה להבנה. ולא מבין אותך. ממש לא מבין אותך. הרי המלחמה היא דבר מלוכלך ומזוויע מצד עצמו. כן? מלחמה. זה גועל נפש. כל מלחמה. עכשיו, בתוך זה יש לנו מלחמת מצווה. זאת אומרת, שאתה צריך להיכנס לתוך הביוב כדי לנקות את העולם. כי אם יש כבר ביוב, אז תיכנס. רק תיקח מגפיים מתאימות וציוד מתאים. אבל זה עדיין מלוכלך. אין מה לעשות. ובמלחמה אתה יכול להרוג את כולם. כן? בין חפים מפשע, בין לא חפים מפשע, איך שאתה רוצה, פה, שם וזה. והתורה, כדי שתוכל להילחם, התירה לך להיות חיה. אז זה בגלל שהמלחמה היא מוצדקת. זאת אומרת, אם אתה אומר, המלחמה היא רעה, אז אפילו לראות חצץ אסור. ואם המלחמה הזאת היא מוצדקת, אז צריך לתת לחייל את כל האפשרות להילחם, בלי ששום דבר יעכב אותו מלהילחם. ולכן התורה היא תירה. זה הכל. עכשיו, הרב, אם לפחד, הפירוש הוא להיזהר. למה מקשים בגיטין והרי נאמר, פחדו בציון חטאים? ממה חטאים נזהרו? זה בדיוק הייתה השאלה של הגמרא. על זה בדיוק שואלת הגמרא. והתשובה היא שהוא בדברי תורה ותכתיב, וזה מבאר מה שאני אמרתי, שיש הבדל בין לפחוד לבין לפחד בלשון מקרא. אגב, צריך לציין, שם לגבי שטף התואר, אני חוזר לשואל המזועזע, המדרשים מסבירים את זה שבנות הכנענים היו מתייפות כדי לפתות את האויבים וכולי. בקיצור, זה לא שהכנענים זה החברה המעולה שבחברות האנושיות, ושצלם אלוהים שם חל בכל מלוא תוקפו. יש שם, אמנם יש צלם אלוהים בכל אדם, אבל יש לפעמים קצת עיכובים בהופעה הממשית. אז יש אצל הכנענים קצת עיכובים בשלימות ההופעה הממשית. כן. האם יש דוגמאות של שלמי הדעת? כן, ברוך השם, הרבה צדיקים שהם שלמי הדעת. זאת אומרת שהם עושים את הטוב מצד שהוא טוב. לא בגלל שכר ולא מתוך יראת עונש, אלא מצד שזאת האמת. נו, אז אין כאלה? יש בוכתות של אנשים כאלה. מלאם תלפים. למה רק משה רבינו? למה? זה לא נכון מה שאתה אומר. זה דבר שאפשר להדריך אליו, לחנך אליו. אפשר, בהחלט. הערכת הטוב. מצד זה הטוב. יעיין לכבודו בפרק א' של אורות התשובה של הרב קוק. אז הוא מדבר על זה שיש התשובה הגופנית והתשובה הנפשית והתשובה הרוחנית והתשובה השכלית. שהתשובה השכלית היא באה אחרי שהאדם כבר עבר את כל מדרגות התשובה הרבות, אז הוא מכיר את האמת כאמת, את הטוב כטוב. איך אומר הרב? התשובה העליונה באה מהתאמתנו אל הכל. אל הטוב הרוחני, אל הטוב הכללי השורה בעולמות כולם. ואיך אפשר להיות פירור משונה שכלא תחשב? ומתוך ההכרה הזאת, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה התשובה מהאהבה וחיי הפרט וחיי הכלל. נכון? משהו כזה שם, סוף פרק א'. טוב. אך לפחותים מאל. לבריאות. שלום הרב. עוד פעם עם הסיפור שם של... שלום הרב, יותר קשה להבין את האונס וצריך להמשיך לשאת אותה לאישה. מה עם מה שהנאנסת מרגישה שצריכה להיות נשואה למי שאנס אותה? נו, באמת. גם לא מבין מה זה דרכי המלחמה של ימי קדם, שהשבויות היו נישאות למנצחים, זה דבר שהיה מקובל. וכיוון שהיה מקובל, זה על דעת כן שהאדם היה יוצא למלחמה. זה משהו אחר. אבל אנחנו עכשיו לא נותנים שיעור על אשת יפת תואר. אם הייתי רוצה, אז הייתי נותן שיעור, הייתי מודיע ככה. ביום שלישי בשעה 12 שיעור על נושא יפת תואר. ושאלות המוסר הלחימה היהודי, וההתחשבות בזולת וכו'. אבל זה לא הנושא של השיעור. בואו נסתפק בהערה הכללית, שלתורה יש תביעה, לא, שלנו יש תביעה לראות שלא יהיה ניגוד בין המוסר הטבעי לבין התורה. ואז צריך ללמוד תורה לעומק ומוסר לעומק. זה הכל. טוב. אך לפחותים מאלה תהיה הערה לפי הבנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. וזה, כי זה פשוט אצל כל בעל דת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים, ושלא יתרומם שם אלא מי שהוא רב המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים הוא יהיה השפל. אם כן, איפה? איך יוכל האדם להעלים עינו ממעשיו ולמעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו? יש אנשים שמאוד מאוד מקפידים שהם יקבלו עליית שלישי לתורה. יש אפילו מקפידים על עליית שישי. אצל האחינו האשכנזים, העלייה המכובדת ביותר זאת עליית שישי. מספרים שהגבאי שואל איזה אדם שהגיע לבית הכנסת, אתה כהן? לא. לוי? לא. ישראל? לא. אז מה? שישי. אז יש אדם שזה מאוד מאוד חשוב לו לעלות לשישי. כבוד. והוא עושה סקנדל על זה שלא נתנו לו, ופה ושם. אחר כך הוא מגיע לעולם העליון, ואז אוספים את כל הצדיקים, ומביאים את אותו אדם, והוא צריך, ועכשיו יש לך, רוצים להציג אותך לפני הצדיקים בגן עדן. אומרים, האדם הזה הקפיד לעלות דווקא שישי. זה בסה. טוב, עכשיו, מה?
למה הרמח"ל משווה בכל הדברים האלה בין, למה הוא לא מדבר רק על העולם הזה? בעצם האדם מחפש כבוד בעולם הזה, האדם חי את האמת.
לא, כי לא תמיד לעשות את הטוב זה מביא לך כבוד בעולם הזה. לפעמים האדם עושה את הטוב זה מביא לו ביזיון בעולם הזה. אז מה שהרמח"ל כאן רוצה זה להציע לך, אתה רוצה כבוד אמיתי על באמת? אתה רודף כבוד הרי. בוא נסדר לך כבוד בעולם הבא. אבל אז אתה צריך לעשות את הטוב ולא את הרע. זה בעצם, יש בזה לעג מסוים של רמח"ל. על אותם הדתיים שכל החיים שלהם זה כדי להשיג מקום טוב בעולם הבא. קורא להם הפחותים משלמי הדעת. למה אני אומר את זה? כי יש אנשים שקוראים את מסילת ישרים, את ההקדמה ואת פרק א', ומשוכנעים שהחינוך שרמח"ל מחנך אותנו אליו זה לבקש את טובת העולם הבא. ולא שמו לב שפה רמח"ל בפרק ד' מסביר לנו שאלה שמחפשים מקום טוב בעולם הבא הם הפחותים משלמי הדעת. מקום טוב, אתה רוצה, תראה, אתה עושה את העולם הבא כמו תיאטרון, יש מושבים טובים, מושבים פחות טובים. כי אתה בעולם הזה כל הזמן בתחרות עם החבר שלך שאתה רוצה להיות יותר טוב ממנו. מה? אז לא, זה מין פיתיון לאותם האנשים שמחפשים את הכבוד, אז הוא מוכן שמה לך מקום יותר טוב שם. לא שווה.
זה לא משנה, אין צורך כזה שם, לא? אין צורך להיות בשורה הראשונה. אם אני בשורה האחרונה, זה לא
אמור להפריע. לא, יכולת להיות בשורה הראשונה, ואתה נהיית בשורה האחרונה.
מה החיסרון? מה מפריע? יש איזשהו חיסרון? אני אקנה באלה שעשים בשורה הראשונה?
כן, זה בדיוק מה שהוא אומר. הנה, הוא מביא לך את הדוגמה אחר כך. והנה, יש מהפתאים המבקשים רק הקל מעליהם, שאומרו, למה נייגע עצמנו כל כך, בכל כך חסידות ופרישות? הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהינם. מספיק לו להיות רשע. אנחנו לא נדחק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. כן, יש מושב מתקפל כזה, זה גם טוב. כן? אנו די לנו בזה, במעבר. כן, להיות במעבר, מה זה משנה? גן עדן, בכל זאת. אנו די לנו בזה, ולא נכביד עול מסענו בעבור זאת. אמנם, שאלה אחת תשאל מהם, היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה, החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם, כל שכן אחד מעבדיהם ומן העניים הנבזים ושפלים בעיניהם, ולא יצטערו ולא ידמם רותח בקרבם? לא ודאי, כי הנה עינינו הרות, כל המעלה אדם, להינשא על כל מי שיוכל, ולשים מקומו, בין הרמים יותר, כי היא קנאת איש מרעהו. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפעל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע. ולבבו יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים, מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות בעמילה לפנים, ולא הינסה אלא שב ושקר, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם אנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית והיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו הם מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו עליו, אך בזמנו ודאי שיקירו לעמיתו לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי. הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר עבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמיתי כלל. בסדר?
אני
מביא
את התשובה בעולם הזה,
אני
לא
מביא
מה התשובה של המחל בעולם הבא. אני מבין למה בעולם הזה
לא, בעולם, אדם מסתכל על העולם הבא במשקפיים של העולם הזה. עכשיו, זה שהשלימים הם רוצים המעלה יותר עליונה בגן עדן, זה לא בגלל שהם מקנאים במי שיותר מהם, אלא בגלל שהם מכירים את הערך העצמי של הדברים. הערך העצמי שזה הטוב, זה לא הרע. כן? הטוב הוא טוב. כן? לעומת זה, האנשים הבינוניים, הם כל הזמן חושבים איך להיות מעל השני ולדחוף עם המרפקים, אז אומר להם רחל, בוא נשתמש במידה הרעה שלכם כדי לקדם אתכם מבחינה מוסרית. כן, זה נקרא שמלאך רע עונה אמן, או בג'ודו להשתמש בכוח של היריב. אז כאן גם כן הרמח"ל עושה את זה, הוא רואה שאתה אחד, הוא רואה אדם שכל הזמן חושב איך להתעלות מעל חברו, אז בוא נשתמש בזה לטובה, תהיה טוב.
אבל כאן מהפתעים הם לא חושבים בכי טוב, כאילו, הם לא חושבים, אומרים, הם רוצים לעשות כמה
שפחות, לא, הם מתפתים כל. אם זה אחד שהוא כבר כזה, שכל מה שמעניין אותו בחיים זה היריבות עם חברו, אז שלא יספר שבנייני גן עדן הוא מסתפק במעט. הרמח"ל אומר, תשמע, כדאי לך, אתה תסבול מזה אחר כך שהחבר שלך הוא מעליך.
זה לא סוג שלישי של אנשים?
לא, זה הסוג השני עדיין. הסוג השלישי עוד יותר גרוע.
מה זה סוג שלישי?
אנחנו עוד לא למדנו.
אני רואה את זה אבל בתור סוג שלישי, שאנשים שלא אכפת להם מהיריבות, הם רק רוצים להיות בגן עדן, וגם לא אכפת להם להיות אחרונים בגן עדן.
אז אלה שרק בשביל לא להגיע לגיהנום, אז הם כבר שייכים לסוג השלישי. כן, אנחנו נראה עוד מעט את הסוג השלישי ביותר בהרחבה. הרב, לא דיברתי על יפת תואר אלא על אונס בתורה שצריך לשאת את האישה. זה סיפור אחר, שמי שאנס הוא צריך גם לשאת את האישה, זה אם היא רוצה. אם היא לא רוצה, הוא לא יכול. אלא אדרבה, זה עונש לו, לא עונש לה. כי היא מעוניינת, כי אני מדובר במצב שהיא כן מעוניינת. כלומר, עכשיו היא אומרת, עכשיו שעשית לי את זה, אז אף אחד לא ירצה להתחתן איתי, ומה יהיה עם המעמד החברתי שלי, אתה תיקח אחריות על מה שעשית. טוב, אז הוא אכל אותה, עכשיו הוא חייב לשאת אותה. זה הרב, אם זה מפחותי הדעת לחשוב על העולם הבא, למה הקדוש ברוך הוא כותב כל הזמן למען יאריכו ימיך ופרשו לעולם שכולו ארוך ומבטיח פרסים? התורה ניתנה לפחותי הדעת חס ושלום? האם צריך להיות כפרופסור לייבוביץ' בנוגע לעולם הבא? טוב, אני רוצה להסביר פה שני דברים. א', מדוע התורה דיברה כל הזמן על שכר? לכאורה היא הרסה לנו את האפשרות של עבודת השם נשמע, נכון? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אם אתה באמת רוצה שאני לא אהיה כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אז אל תגיד לי בכלל שיש פרס. אתה יודע, כמו לאיבוביץ'. אלא מה? התורה אמרה שיש פרס. מדוע היא אמרה את זה? לא כדי לתת לי פתיון, אלא כדי שאני אדע שהמעשה חשוב. ושיש לו גם אחרית. כי אם לא היה פרס, זה היה אומר שאין לעולם משמעות. ועולם ללא משמעות זה גידוף. אז אני מקבל עולם הבא לא בגלל שאני מעוניין בטובת עצמי, אני מקבל עולם הבא כדי לעשות רצון יוצרי שכל כך רוצה לתת לי עולם הבא, וזה לא יפה לו לקבל. זה כמו אדם שטרח בשבילי והכין לי עוגה, ואני אומר, ובאמת השקיע בזה הרבה עמל, ואני אומר לו, לא תודה. זה פוגע. אז צריך לקבל עולם הבא מתוך נימוס. בסדר? רבנו, האם בדורנו הטיפול במידות הוא זה לספרים הקדומים יותר כמו מסיעת ישרים כמו שהם, או שצריך התאמה על פי הרב קוק וכדומה. טוב, כל דבר צריך עדכון ושדרוג. טוב, עד כאן להיום. שלום.